שלום לפרופסור תמר רוס, פרופסור לפילוסופיה יהודית בדימוס, גמלאית, והיום מלמדת בישיבת לינדנבאום, ישיבה לנשים. אוקיי?
כן.
שלום לך, תמר.
שלום.
אני קראתי הרבה, קראתי ספר, אומנם מזמן, על האתגרים ש... מציגים העקרונות של הפמיניזם אל מול התפיסות הדתיות. ואני ידוע לך שאני גם הייתי בעצם אורתודוקס לשעבר, אני מכיר את התפיסה הרווחת, בוא נקרא לזה, של ההלכה.
איזה ספר קראת?
לא זוכר את שמו, אבל זה שקשור להתמודדות. אני זוכר את התכנים, כי קראתי את זה לפני כמה שנים.
אולי זה היה ספר שלים.
כן, כן, שלך, שלך. אני מדבר על ספר שלך, שמדבר על ההתמודדות של האתגרים של המודרנה, שאת בעצם מוגדרת או מגדירה את עצמך כאישה אורתודוקסית, אם אני, נכון? אורתודוקסית במובן הזה שאורחות החיים הם על פי השולחן ערוך?
על פי ההלכה, כן.
על פי ההלכה. ואני, כאחד שמכיר את ההלכה, אני... קשה לי להבין איך זה מסתדר בכלל ואיך זה יכול להסתדר, ואני אגיד לך איפה אני מצביע על הנקודה המרכזית הבעייתית.
כן.
מבחינתי. הקהילה הדתית אין לה בית מחוקקים. ובעצם היא מושתתת על מערכת משפט, על מערכת חוקים שכבר נכתבה.
כן.
בזמן מסוים, ומאז זה רק פרשנות של החוק. אבל אי אפשר לחוקק את החוק. והיות וזה כך, אז איך, והיות והחוק בעצם מבוסס על נורמות פטריארכליות שהגבר הוא הבוס והאישה היא עזר כנגדו, אז יש לזה השלכות בכל התחומי החיים, הן בבית עד לעבודה ועד לעדות ועד לדיינות ועד לרבנות וכך הלאה. איך אפשר באמת לשנות? הרי גם אם תרצי, את לא יכולה, כי אין בית מחוקקים.
אני חושבת שההלכה לא רק בתחום האישה, אלא בכל התחומים, משתנה כל הזמן, משום שאחרת היא לא יכולה ליישר קו עם החיים. ואיך שיהודים חיים את ההלכה כיום, היא שונה מאוד מאוד מאיך שחיו אותה לפני מאות שנים, ובימי הביניים, ובתקופת התלמוד. ומילת המפתח היא באמת פרשנות, כאשר באופן עקרוני שערי הפרשנות אינם ננעלים, והאילוצים הם נקבעים גם על ידי החיים, גם על ידי נאמנות לשפה, אם כי לאו דווקא למשמעותה המילולית, וגם מושפעת על ידי מה שעם ישראל למעשה עושה. ואפשר להביא כל מיני דוגמאות שלפיהם אנחנו רואים איך שההלכה סטתה מהדרך שבה היינו מצפים שהיא תלך, והלכה לכיוונים שונים ומשונים. יש אילוצים, אבל הם לא מוחלטים בכלל.
ואיך נניח, הם לא מוחלטים, אבל גם ברמה המעשית, נכון להיום, נניח, אין רב, אין אפילו רבנית בקיבוץ דתי. יש תמיד רב. אין אישה כשעושים ניסויים?
קודם כל, הסמכות הרבנית, אני חושבת, בזמן החדש, מתפוררת, לא לחלוטין, אבל ההגמוניה של גזירה רבנית איננה מוחלטת כפי שהייתה בעבר, וזה פונקציה של כל מיני גורמים, גם הגלובליזציה והעובדה ש... רב איננו יכול להיות אדון כבר רק לקהילתו, תמיד רואים מה יש ביקורת מקהילות שונות, עובדת החילון, היכולת למעבר מקהילה לקהילה, כך שאפילו בעולם החרדי, ובוודאי בעולם של האורתודוקסיה המודרנית, יש משקל רב גם למה שקורה בשטח מלמטה, וזה כפי שעשה תמיד, אבל עוד יותר כיום משפיע על מה שקורה למעלה.
את יכולה לראות בעתיד הקרוב אישה מכהנת כרב,
כן.
יישוב? כרב עיר?
כן.
כדיינת?
זה זה ייקח זמן, אבל כן, התהליכים כבר התחילו.
כן?
כן.
מאוד מעניין.
יש נשים שמתפקדות, לפחות חלקית, בתפקיד הזה, מבלי שיש להם את השם הזה, ויש גם מהלכים שבארצות הברית יש נגיסות גם בעולם האורתודוקסי, במעמד של הרב כגבר. יש כמה נשים שהן או שאוליות לרב, או עכשיו המציאו גם שם חדש, מהרת, מורה הלכתית ורוחנית תורנית, ואחת הוכתרה כבר בתואר הזה, ועכשיו פותחים סמינר.
אבל מהרת זה בעצם מין טיוח כזה, שלא יהיה לה מעמד של רב.
לא, ההפך, זה מין טיוח שלא יהיה לה שם של רב, כדי, פשוט מבחינת הטקטיקה הפוליטית, כדי לא...
אבל היא תתפקד ותכהן כרב.
אבל היא תתפקדת בתור שכזו, וגם בארץ...
וגם דיינת? יש כיוון להיות ממש בבית הדין הרבני?
אני לא רואה את זה היום ולא מחר, אבל אם תהליכים בעולם בכלל, ובעולם היהודי בפרט, ימשיכו בכיוונים שהם מתפתחים כיום, זה בכלל לא דבר מופרך.
אז רגע, אז אני... פעם שאלתי פמיניסטית דתיה, ואני רוצה לשאול גם אותך. אני מרגיש פה איזה מין פרדוקס מסוים, כי אישה כפמיניסטית רוצה להיות רב, כלומר להיות פוסקת הלכה, להיות דיינת, ולהיות דיינת על פי אמות המידה ההלכתיות המשפטיות, שבעצם מפלות את האישה. אז למה אתם רוצות להיות בעצם דיינות, כאשר במקום לבוא ולהיות בעצם שופטת במדינת ישראל, ששם השוויון כבר קיים?
ודאי שיש נשים שרוצות להיות גם שופטות.
לא, אבל מבחינתך.
כי הן רוצות להשפיע בתוך העולם הפנים הלכתי, ולא רק בעולם המשפטי הכללי.
לא, אבל אפשר להשפיע באופן ישיר, נניח ללכת לכיוון של להפריד את הדת מהמדינה.
כן, זה גם כיוון, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיות של אלה שחיים בתוך הדת פנימה.
ואיך? אז אם היא תהיה דיינת, אז מה היא תגיד שאישה היא קשרה לעדות, ומי מקדש את מי בעצם? הגבר מקדש?
אינני צופה בעתיד מה בדיוק היא תרצה לשנות, ולא תמיד היא תרצה לפעול באופן ישיר כל כך. יש גם השפעה נשית עקיפה הרבה יותר, שלא רק ממוקדת בשאלות שנוגעות באופן ישיר לנשים, אלא בכל אופן הפסיקה. פסיקה פמיניסטית במשפט הכללי מאופיינת על ידי דגש רב יותר על עקרונות על ופחות על שיקולים פורמליסטיים, ודגש יותר על שמיעת קול האחר, ודגש יותר על אישיות השופט ודברים כאלה. ונשים בעלות תפיסה פמיניסטית היו רוצות להשפיע על ההלכה גם בכיוונים האלה, לאו דווקא בשאלות שקשורות באופן ישיר לנשים. יש אפילו הטוענים שההלכה בעבר, בזמן התלמוד, באמת פעלה לפי עקרונות פמיניסטיים, וזה רק לאחרונה, כאשר האורתודוקסיה חשה את עצמה בתוך מבצר, שהיא מתבצרת בפורמליזם עקר, שאיננו מביא בחשבון שיקולים כלליים יותר. זה מין החזרת האתרה ליושנה.
אז אני עכשיו אנסה להקשות, ככה בכוונה להקשות.
בבקשה.
בכלל, כל המערכת הדתית, את כפמיניסטית בעצם מקבלת לכאורה ערכים, את הערכים המודרניים, שהם אדם, כל אדם באשר הוא אדם, ואת הליברליות ואת עיקרון השוויון. ובעצם כל הדת היהודית היא מבוססת על אמת אבסולוטית, על התגלות אלוהים,
כן.
שבחרה בשבט היהודי, אני בכוונה מציין שבט, זאת אומרת, בניגוד לאנשים אחרים, ואז, ומעמידה את אלוהים במרכז, והאדם הוא בעצם צריך לעבוד אותו, כמו עקדת יצחק, או כמו גירוש הגר, ובכלל, אדם צריך לעשות את רצון האלוהים, אפילו אם זה בניגוד למצפונו האישי, והיחס לגוי הוא מטבע הדברים, הוא יחס ששור של ישראל, שנגח שור של גוי, פטור. וכל הנורמות, כל ההלכות. כן, אז כל ההלכות מבוססות על תשתית.
אתה מאמין דיכוטומיה מאוד מאוד חדה, כן. בין מה שפנים ומה שחוץ. ואני כופרת בדיכוטומיה הזאת מלכתחילה. אני חושבת אפילו התורה שבכתב מקבלת נורמות מהחוץ ומפרשנת אותם או מתה אותם או מסגלת אותם כדרכה. וגם אינני רואה את העניין של מה שקורה בעולם בכלל כבלתי רלוונטי למה שקורה בפנים עולם היהדות. ובספר הזה שאתה הזכרת,
מה שמו של הספר?
ארמון התורה ממעלה.
ארמון? עם א'?
כן, אני אסביר לך מה הפירוש של הכותרת הזאת, ואולי זה באמת שייך לענייננו כרגע. אני משתמשת בציטטה מהרב קוק, שהוא נשאל על ידי אחד מתלמידיו המופקים, רב משה זיידל, שהיה מורה לתנך, ושואל אותו באיגרת מפורסמת, איך אני יכול ללמד את סיפורי בראשית וגירוש האדם מגן עדן, כשיש לי את תורת האבולוציה? אז תשובת הרב קוק היא, שכשאנחנו נתקלים ברעיונות ש... מתנגשים חזיתית עם מה שהבנו את כמסר התורני, אנחנו לא חייבים לכתחילה לעמוד נגדם, אלא רגע, אני מנסה למצוא את הציטטה, רק רגע אני אקריא לך, כן, ובכלל זה כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לא לסדור אותה, כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, ובזה הננו מתרוממים על ידה, ובעבור ההתרוממות הזאת הדעות מתגלות. ואחר כך, כשאיננו נלחצים משום דבר, הננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן. עכשיו, הרב קוק מיישם את הרעיון הזה לגבי האבולוציה, וטוען שכאשר אנחנו נתקלים דעה סותרת לגבי אופן בריאת העולם ומעמד האדם וכולי, אנחנו לא חייבים ישר לתפוס עמדה של התכוננות, אלא הוא רואה, דווקא הוא שמח על ההתנגשות הזאת, כי הוא רואה התגלות גם במה שקורה מסביב, לא רק בטקסט התורני. ומה שקורה מסביב משתנה ומאיר הערות חדשות על התורה. כך שאנחנו מאותגרים כדי להבין אותה בצורה אחרת ואולי משובחת יותר, להרחיב את המון התורה. ואני מפנה את אותו הרעיון גם לנושא הפמיניסטי.
ומה עם העם היהודי, העם הנבחר?
גם כן, זאת אומרת, איך אנחנו מפרשים את המושג של עם נבחר, עבר כל מיני תהפוכות במשך הדורות וגם היום.
אז אם ככה, וכן בעצם...
גם היחס לגוי, וכל מיני נושאים פרובלמטיים.
ובעצם, מה שאת אומרת זה שאת כל ה... אם אני מבין נכון איך שאת מבינה את הרב קוק,
כן.
זה שאנחנו נפרש את התורה על פי התפיסה שלנו היום את המציאות ואת העולם ואת הערכים.
כן, אבל כמובן שיש מסננת בעניינים האלה.
בעצם מה שרציתי לשאול אותך זה כאילו בעצם אין רלוונטיות אם ככה לתורה. כי מה שאנחנו מרגישים...
לא, יש רלוונטיות משום שאנחנו חייבים להתחכך עם המסורת שכבר אנחנו נושאים כמטען על גבינו. ומתוך החיכוך הזה יוצא לפעמים משהו חדש, לפעמים הרעיון נדחה לגמרי. בעצם מה שאני אומרת כאן, אני מתארת תהליך שקורה אצל כל אדם ואדם, גם בלי מסגרת התורה. כשאנחנו נתקלים, וגם בספר אני מקדישה כמה פרקים לעניין הזה, לכל תורת ההרמנויטיקה, שהיא בעצם כיום טוענת שאדם לעולם לא מגיע לטקסט או לכל תופעה תרבותית על חלל ריק. הוא נושא על גבו מטען של מושגים, של הנחות, של ערכים וכו'. וכאשר הוא נתקל ברעיון החדש, יש הבדל בין סיני שנתקל ברעיון לבין אנגלוסקסי, לבין ערבי וכו'. והתמהיל שיוצא הוא ייחודי, כיוון שהוא באמת תוצר של איזו דיאלקטיקה בין העבר לבין ההווה.
אז רגע, אם אני מנסה לחשוב, אני מנסה להיות מה שאני, אני אומר באמת מה שאני. כן. אני מנסה להיות היום מה שאני, מה שאני מרגיש, בלי תלות בטקסט.
אין,
בלי תלות בטקסט ובלי תלות בעבר. למרות, לא, לפחות בצורה המודעת.
אין דבר כזה בלי.
לא, בסדר, אין דבר כזה, אבל אני...
וגם בלי הטקסט, הטקסט...
משפיע, אבל אני לא... לא, לא, אני לא מרגיש צורך לפחות
להתמודד.
נכון. אני לא מרגיש צורך לראות אם יש סתירה ולבוא ולפרש אותו.
ברור, זה ההבדל בין יהודי מאמין או יהודי נאמן למסורת.
אבל בשורה התחתונה, מה ההבדל ביני לבינך, אם כך?
יש הבדל, משום שהמשקל היחסי שאני היחס למסורת הוא גדול יותר מהמשקל שלך.
אבל בשורה התחתונה...
וזה לא רק הטקסט. זה גם הקהילה ששומרת את הטקסט. זאת אומרת...
לא, אבל את אמורה לשמור את הטקסט על פי איך שאני שומר את החיים שלי. כי את תפרשי את הטקסט על פי... הרי בעצם את מקבלת את הנורמות המודרניות כמו שאני מקבל. אלא מהי, את תפרשי...
לא, אבל יש הבדל ביני לבינך לגבי המשקל היחסי ולגבי הקצב שאני אבוא ואלער, וגם אפילו מבחינת הכלים שאנחנו נשתמש בהם.
מה זאת אומרת כלים?
זאת אומרת, אני עדיין אנסה לתרגם את השינויים או האילוצים שמכוונים אותי לכיוון חדש במושגים הלכתיים, והדבר הזה ישפיע במידה זו או אחרת לגבי עיצוב התוצר הסופי וגם הקצב.
אז אני רוצה עכשיו לנסות לעבור לזיקה של דת ומדינת ישראל. האם את בעד הפרדת הדת מהמדינה?
כן.
למה בעצם?
משום שההלכה היא לא בנויה על יסוד המדינה המודרנית. אני אחזור על דבריו של ליבוביץ'.
לא, אבל לפי שיטתך, בואי תפרשי את הטקסט שיתאים למדינה מודרנית.
כן, אם אפשר לעשות דבר כזה, כן, אבל זה בכלל לא במושגים של ההלכה שהייתה בעבר. כך שבאמת נוצרים כל מיני קריטריונים או קטגוריות חדשות על ידי אלה שמכירים שהמדינה כיום היא איננה מלכות ישראל וכו'.
והצורך בהפרדת הדת מהמדינה נובע, הצורך שלך, נובע גם מהרצון הזה ש... שלא לכפות חוקים דתיים?
כן.
אבל אז איך, הרי הדת היא בעצם כן רוצה לכפות על כל יהודי.
אז שוב, גם בזה קרה תהליך מאוד מאוד רדיקלי. זאת אומרת, לעומת התורה שבאמת היא סובלנית לגמרי לגבי כל חריגה, אז התפתחו כל מיני ריכוחים בהלכה. זה מקרה קלאסי. זאת אומרת, המושג של תינוק שנשפע ואונס אינטלקטואלי וכו' וכו', וגם עניינים טקטיים, כגון החפץ חיים שאמר שחייבים לקבל את החילונים בעבודות של אהבה, משום שרק זה ישפיע ולא מתוך שנאה.
החזוניש,
סליחה, כן. אז אנחנו רואים תהליכים של... שינוי וריכוך בתוך מושגים ההלכה. בתוך מושגי ההלכה.
ואת חושבת שהמיזוג הזה של דת ומדינה, הוא יכול דווקא ליצור אפילו בעיה קיומית בחברה, מבחינת השסעים והקרעים שיש בהומוגניות?
כן, אני שוב לא מעוניין להפריד לגמרי. אני חושבת שיש ערכים ביהדות ובהלכה שיכולים בהחלט להוות השחאה למשפט עברי בימינו.
כמו למשל?
רעיון של צדק.
לא, צדק קיים גם בעולם המודרני, זה לא...
כן, אבל מושגי הצדק.
מה למשל מושג צדק שלא קיים בעולם המודרני?
מה?
איזה מושג צדק שלא קיים בעולם המודרני שקיים?
אני מעדיפה לא להיכנס לנושאים כאלה, כי אני פשוט לא מרגישה שאני מומחית בדברים האלה.
אוקיי.
אוקיי? אבל אני חושבת שיש בוודאי, זאת אומרת, אני לא יכולה לשלוף כרגע, אבל קראתי דוגמאות של מושגים בהלכה שיכולים בהחלט להשלים את המשפט הכללי גם כיום.
יש איזה בכלל נורמה או חוק שמבוסס על הערכים הנאורים המודרניים שאת מתנגדת לו?
שוב, אני לא מספיק, אני משערת, או יכול להיות שיש, אבל אני לא יכולה לשלוף כרגע דוגמה. אני משערת שיש. שוב, אני לא בקיאה בנושא המשפט ואין לי דוגמאות מזומנות.
לא, כי למה אני שואל את זה? כי אני כל הזמן, כשאני מדבר עם אנשים דתיים שבעצם מקבלים את הנורמות המודרניות, את הערכים הנאורים
אני משערת נניח במושגי הפלות, אז הייתי קצת יותר שמרנית לגבי מתי. אם כי דווקא ההלכה היא ההלכה הקדומה מאוד ליברלית בנושא.
אז רגע, אבל ההפלות זה בגלל ההשפעה ההלכתית או בגלל החשיבה העצמאית שלך?
אני משערת שהחשיבה היהודית שלי לגבי ערך החיים היא באיזו דרך עקיפה משפיעה על הראייה שלי על התופעה הזאת. אבל כפי שאני אמרתי, דווקא בנושא הזה זו לא דוגמה טובה, כי המשפט הקדום ההלכתי הוא מאוד ליברלי.
מה זאת אומרת ליברלי? הוא אוסר הפלות הרי.
לא, לא, לא. יש לי דווקא דוקטורנטית שכתבה דוקטורט מאוד מעניין בנושא הלכה יהודית בענייני פריון על פי מבט מגדרי, והיא מראה שדווקא הלכה הלכה לכיוונים לא צפויים שהם פחות נוחים לאישה, כאשר דווקא ההלכה התלמודית הייתה הרבה יותר נוחה להיבט הנשי, ולכן היא ממליצה שאנחנו נשיל מההלכה תפיסות מגדריות מפלות ונחזור. ההלכה התלמודית לאו דווקא עשתה את זה מתוך אינטרס נשי, אבל במקרה זה דווקא מצטלב עם אינטרסים נשים בימינו, לגבי נושאי אמצעי מניעה, לגבי נושאי הפלות.
טוב, זה חדש עבורי, למרות שאני מכיר את התלמוד, אבל אני אשמח לשמוע, לקרוא את הדוקטורט שלה. מה שמה?
רונית אירשי.
רונית מה?
אירשי. והדוקטורט שלה עוד מעט יצא בתור ספר.
אוקיי, יופי. אז נמתין לספר. פרופסור תמרוס, תודה על השיחה.
אוקיי.
היא נעמה, והעברת דברים למאזינים ולי, ונקווה שלכולנו יהיה טוב.
טוב, טוב.
ביי ביי.